שלום וברוכים הבאים לפרק 7 בפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא תש"פ. בפודקאסט הזה נלמד את הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכין קפה זריז, לפתוח גמרא ולהצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא עליכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ וישיבת תקוע, שהיא הישיבה של הרב שטיינזלץ, והוא מוקדש לרפואת כל החולים וגם לרפואת הרב שטיינזלץ בעזרת השם יתברך. אנחנו נתחיל היום בדף נון זין עמוד ב' במילים נפלה לגינה ונהנית, עד דף נון ח' עמוד ב' במילים ולהסתמורי בגבה תיקו. עכשיו תשמעו קטע, מסתבר שהפרק הקודם, פרק 6, הוא לא בחומר לימודים. כנראה שבגלל הקושי והסיבוך שלו, החליטו להוריד את החתיכה הזו בסוגיה. הם לא סומכים שם יותר מדי על האינטלקט שלכם. בכל מקרה, אם העזמתם לפרק הקודם, הרווחתם סוגיה מגניבה, אבל היא לא בחומר. עכשיו ניגש לפרק של היום שהוא כן דווקא, כן בחומר הלימודים. אנחנו נלמד היום 4 סוגיות קצרות, שכולם עוסקות במשפט אחד במשנה, בגדול אנחנו נעסוק היום בזווית מיוחדת של נזקי צון. הגמרא עוברת לדון בעוד דין שהופיע במשנה, שהוקדשה כזכור, נזקים מגוונים שכבשים יכולים לגרום לגינות. במשנה יש שני מקרים. מקרה שהבהמה נופלת לגינה של מישהו, ומקרה שבו היא יורדת לגינה של מישהו. ההנחה של המשנה היא שבהמה שנופלת בטעות לגינה ומזיקה בדרכים שונות, זה מקרה פחות חמור. זה לא לגמרי באשמתי. לעומת מקרה שבו הכבשה יורדת בנחת לגינה של מישהו, שזה לגמרי חוסר אחריות שלי כבעלים. בגלל ההבדל הזה יש במשנה שתי מערכות של תשלום. שתי סוגים של תמחור לנזק שנגרם. תמחור מחמיר ותמחור קל. במקרה שהבהמה נופלת לגינה של מישהו, אני משלם רק מה שנהנית. כלומר, אני מנסה לבדוק מה הבהמה הרוויחה כאן, ובעצם מה אני הרווחתי כאן, ואת זה אני משלם. במקרה שהבהמה יורדת לגינה ומזיקה, אני מתמחר את הנזק כמו כל הנזקים, אני בודק מה היה הנזק לבעל הגינה. זה נשמע אולי דומה, אבל ההבדל בין התמחורים הוא דרמטי ורב משמעות. יכול להיות הבדל נורא נורא גדול בין ההבדלים, עם מה שנהנית למה שהזיקה. עד כאן המשנה, וכעת ניגש לסוגיה. נפלה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית. זה ציטוט, כן? הבהמה נופלת לגינה ונהנית, היא צריכה לשלם את מה שהיא נהנתה. כך כתוב במשנה. אמר רב בנכבטה. לרב יש פירוש למשנה שמעמיד את הסיטואציה במקרה נורא נורא מסוים. בואו נזכר רק בסיטואציה. הבהמה הולכת ברשות הרבים, כנראה אזור שמגובה קצת או הרבה מעל פני השטח, והופ! נופלת הישר לגינה אורגנית מהממת. הדין במקרה כזה הוא שמשלמת מה שנהנית. עכשיו, עד עכשיו הבנתי די בפשטות שמדובר שנהנתה מהאוכל, כן, נפלה לגינה ואכלה, כאילו מהירקות של הגינה. ועל ההנאה הזו היא משלמת מה שנהנית. אבל רב מסביר שהכוונה כאן שהיא נפלה לגינה ונחבטה. בזכות המצע הרך של הלואיזה והננה האורגנים, היא לא חטפה מכה קשה. היא יצאה בזון מהסיפור שהיה יכול להיות הרבה הרבה יותר מסובך בשבילה. וכל זה בזכות הלואיזה והננה של השכן, שכנראה, כך אומר רשי, גם ספגו מכה די קשה כתוצאה מההצלה של הכבשה. זה ההנאה. ההנאה בזה שהיא נפלה לירקות וניצלה בגלל שהיא לא קיבלה מכה קשה יותר. זו ההנאה, אומר רב, זו ההנאה שעליה צריך לשלם לבעל הגינה. על ההנאה של צמצום המכה של החבטה על ידי שימוש במצע הירק. עד כאן הממרה של רב, כעת הגמרא מנסה לדייק ולהבין מה ההשלכות של האמירה הזו. מה רב התכוון לומר כשצמצם את הדין של משלמת מה שנהנית להנאה, רק להנאה של הצלה מהחבטה. אז הגמרא מדייקת. אבל אכלה, אפילו מה שנהנית אינה משלמת? רב אמר שהדין של המשנה הוא רק בנכבטה. ולפי זה, אם הבהמה אכלה מהגינה שנפלה אליה, אפילו את מה שהיא נהנית היא לא משלמת, לא תשלם כלום. היא תהיה פתורה לגמרי. זו מסקנה אבסורדית. כן? בהמה נופלת לגינה של מישהו, אומנם היא נופלה לגינה שלא בטובתה, אבל היא אכלה מהגינה של מישהו, היא תהיה פתורה. כך יוצא מדברי רב. האם זה רב, מה שרב התכוון לומר? בשלב הזה הגמרא לא דוחה את זה, היא לא נסוגה מיד מההבנה הזו בדברי רב, היא מנסה אפילו לתת הקשר יותר רחב לרעיון הזה, להגיד שזה הולך לפי שיטה כללית יותר של רב. למה? רב לטעמי, דאמר רב, היה לה שלא תאכל. בוא נגיד שרב הולך לשיטתו. רב עקבי עם דעתו הכללית בנושאי נזקי אכילה של בהמות. שהרי רב אמר את המשפט, היה לה שלא תאכל. היא לא הייתה צריכה לאכול. עכשיו כמובן שרב לא אמר את המשפט הזה ביחד למקרה שלנו. הגמרא מנסה ליישב את מה שעולה לכאורה מרב, עם שיטתו במקום אחר, שם הוא אמר את המשפט, היה לה שלא תאכל. איפה הוא אמר את זה? אב אמר את זה בהקשר אחר לגמרי. הקשר של בהמה שהכניס אותה בלי רשות לחצר של מישהו, כן, אני לוקח את הבהמה שלי ומכניס אותה לתוך הגינה של מישהו אחר. והבהמה אכלה פירות וניזוקה מהפירות. האוכל שהיא אכלה גרם לנזק בריאותי. אולי היא רגישה לגלוטן. אולי היא רק רגילה לקמח מלא. אולי זה עשה לה שלשול. בכל מקרה, הדין הוא, אומר רב, שבעל הבהמה לא יכול לתבוע את בעל החצר על הנזק שנגרם לבהמה מהאוכל שלו. בגלל שבעל החצר, בעל הגינה אומר, היאלה שלא תאכל. מה היא אוכלת פה בכלל? זה המשפט המקורי של רב, כן? אני לא יכול לתבוע בעל גינה על הנזק שנגרם כתוצאה מהאכילה של הבהמה שלי, כי בעל הגינה אומר, מה אתה רוצה? היא לא הייתה אמורה לאכול. עכשיו, מה הקשר של המשפט הזה לכאן? בשלב הזה הגמרא מבינה שרב בעצם אומר משהו כזה. בעל הכבשה אומר לבעל הגינה, הכבשה שנפלה, כן? שמע אחי, הכבשה נפלה לגינה, זה היה אונס. אני לא אמרתי לה לאכול מהגינה שלך, אני לא אפשרתי את זה. היא לא הייתה צריכה לאכול, היא הייתה צריכה להישאר על הכביש של רשות הרבים. אבל מה לעשות? קרה אונס, היא נפלה. זה מה שהגמרא מציעה בשלב הזה בשביל להבין את שיטת רב. כלומר, היא תהיה פתורה לגמרי אם היא אוכלת בגינה בגלל שהיא נפלה. רב חושב שאם בהמה נופלת לגינה היא פתורה, היא מחלה מהגינה. רק על ההנאה של החבטה צריך לשלם. ההבנה של השלב הזה בסוגיה בדברי רב היא די תמוהה, אני חייב להודות, והגמרא באמת דוחה את ההשוואה, ובעקבות זאת את כל הצורה שבה הבנו דברי רב. אז בואו נקרא את המשך הגמרא. אמרי, הכי השתא? אי מודה אמר רב הטעם, היאלה שלא תאכל, היכא דאיתזקא היא, דמצי אמר לי מרי דפרי, לא משלמנה, היאלה שלא תאכל. לעזוקי היא אחריני דפטירה לשלומי, מי אמר? בואו נתרגם. ככה אתה משווה? מה שרב אמר שם את המשפט, היאלה שלא תאכל, זה במקרה שהיא הבהמה בעצמה ניזוקה. ואז יכול בעל הפירות לומר, אני לא משלם, היא לא הייתה צריכה לאכול. אבל במקרה שהיא מזיקה למישהו אחר, האם רב יגיד את המשפט הזה? כן, מה הקשר בכלל אומרת הגמרא? במקרה שהיום הבהמה אכלה מהגינה של מישהו, למה שהיא לא תשלם את מה שהיא נהנתה? אלא, אומרת הגמרא, אלא, לא מבעיה כאמר, לא מבעיה אכלה דמשלמת מה שנהנית, אבל נכבטה אם המבריח ערים מנכסי חבירו, ומה שנהנית נמי לא משלם, כמשמע לן. כן, המילה אלא תמיד מסמנת שאנחנו חוזרים אחורה, ובעצם נבין עכשיו את דברי רב באופן אחר לגמרי. אלא, מסבירה הגמרא, אנחנו לא הבנו בכלל את דברי רב. כשרב העמיד את המשנה במקרה של נכבטה, הוא לא התכוון לשלול מקרה של אכלה, אלא להפך, לכלול גם את המקרה של נכבטה. לא רק, אלא גם. כלומר, לא רק כשנפלה ואז אכלה משלמת מה שנהנית, אלא אפילו בנכבטה, שיש סברה טובה לומר, שעל זה הוא לא יצטרך לשלם. כי בעל השדה הוא בעצם מציל את הבהמה על ידי השדה שלו. זה כמו מישהו שמבריח אריה מלהזיק לנכסים של חברו. ולכן הייתי חושב שהוא יהיה פטור לשלם לבעל הגינה על הנזק מהחבטה של הבהמה. לכן רב מדגיש שכן, גם במקרה של חבטה, תצטרך לשלם את מה שנהנית. בואו רק נסביר לרגע מה זה מבריח ארי. בגדול הרעיון הוא כזה, אם אדם מציל את החבר שלו מנזק, הוא לא מקבל על זה תשלום. הוא לא יכול לבוא ולומר, תשלם לי מה שחסכתי לך, תשלם לי את מה שהרווחת כתוצאה מזה שגירשתי את האריה מהנכסים שלך. כן? הוא לא יכול לצבוע שום דבר על המצווה שהוא עשה. למה לא? כי זה מצווה. זה לא פעולה ממונית. הצלת את החבר שלך, יפה מאוד, יש לך נקודות השמיים, אבל אתה לא יכול לתרגם את המצווה שעשית למערכת ממונית ולהגיד, בזכותי לא הפסדת כך וכך כסף, תשלם לי. גם במקרה שלנו, הגינה בעצם הצילה את הבהמה. יש כאן אבא אמינה, יש כאן משהו שאני חושב, השלב, הייתי יכול לחשוב, שבגלל זה, בגלל שבעצם יש פה זה הצלה של הבהמה, בעל הבהמה לא יצטרך לשלם על זה. ולכן הרב חידש, כמה שמלן, שכן צריך לשלם בנכבטה. אפילו על הנזק הזה שנגרם כתוצאה מההצלה, גם על זה צריך לשלם. מה משלמים? משלמים מה שנהנית. זה הפירוש של דברי רב. שואלת הגמרא, ואימה החינמי? אולי באמת כן, מדוע לא? כלומר, הגמרא כל כך השתכנעה מהרעיון של מבריח ארי, ואומרת, בעצם למה שזה לא יהיה כמו מבריח ארי? אדם שמבריח ארי יהיה מנכסי חברו, פטור מלשלם לו על הרווח שהוא הרוויח. למה כאן, שבעל הגינה הציל את הכבשה מהתרסקות, הוא הציל אותה על ידי המצע הרך של הננה והלואיזה, למה שבאמת על זה, שבעל הבמה יצטרך לשלם על זה? הרי יש פה מקרה של מבריח ארי מנכסי חברו. עכשיו הגמרא תציע חילוק פשוט, שיבהיר, או בעצם שתי חילוקים פשוטים, שיבהירו את ההבדל בין מבריח ארי לבין המקרה שלנו. אומרת הגמרא, מבריח ארי מנכסי חברו, מדעת טוב הוא. היי, לאו מדעתו. אינמי, מבריח ארי מנכסי חברו, לטלפסיידה. היי, איטלפסיידה. תרגום, מבריח ארי עושה זאת מדעתו. הוא בוחר לקיים מצווה, הוא בוחר ללכת להתעמת עם האריה ולגרש אותו. ולכן אני לא מקבל על זה תשלום. אתה בחרת לעשות מצווה, יפה מאוד. אתה לא יכול עכשיו לבוא ולתבוע על זה תשלום. כאן אצלנו, בעל הגינה לא בחר להציל את הכבשה בעזרת הגינה. כן, היא נפלה לגינה, זה קרה מאליו. לכן זכותו לדרוש תשלום על הנזק שנגרם. הוא לא עשה פה איזה בחר להתנדב לדבר הזה. או גם, יש פה עוד אינמי, עוד הבדל, יש הבדל נוסף. מבריח הרי אין לו הפסד, הוא לא הפסיד כלום. כל הדיון הוא אם לשלם לו על השירות שהוא עשה, על ההנאה שהוא יצר לי בזה שהוא הציל אותי מהאריה. אבל כאן בגינה יש לו הפסד, הבהמה מאכלה את הערוגה כשנפלה וניצלה. לכן ברור שהוא יצטרך לשלם את מה שנהנה. סיכום הסוגיה הראשונה. יש פה ממרה של רב שמכניס פעמים את הרעיון של נכבטה. בהתחלה חשבנו שהוא בא להגיד שרק בנכבטה, והיינו מאוד מאוד תמהים על זה, למה שהוא לא יצטרך לשלם גם על האוכל שהיא אוכלת. ואז בעצם הסברנו שלא. רב רצה רק להוסיף פנימה את הרעיון של נכבטה, בגלל שהיה לי אהבה אמינה שזה יהיה כמו מבריח נכסי ארי, מבריח ארי מנכסי חברו, ואז הגמרא גם טורחת להסביר לנו מה ההבדל בין זה לבין נכסי ארי. מבריח נכסי ארי, מבריח ארי מנכסי חברו, הוא עושה פעולה התנדבותית ולא מפסיד שום דבר, לעומת המקרה של פה, שהבעל הגינה לא התנדב לזה, וגם באמת הפסיד על ידי ההצלה שלו, ולכן הוא אמור לקבל פיצוי את מה שהוא, את מה שהיא נהנית. נעבור לסוגיה הבאה. הגמרא עוברת לדיון חדש, ונכנסת לעיקר הדיון על הנפילה הזו, של הבהמה. כן? אנחנו הסברנו לאל, שבגלל שהבהמה נפלה לגינה, אז יותר קרוב לאונס. לכן משלמים מה שנהנית ולא מה שהזיקה. שואלת הגמרא, איך היא נפל? איך הייתה הנפילה? מה גרם לנפילה? רב כהנה אמר שהוחלקה במימי רגליה. רב אמר שדחפתה חברתה. מחלוקת מה קרה. רב כהנה אומר, מדובר, המקרה שמדובר, מדובר שהיא החליקה במי הרגליים שלה. היא השתינה, וזה גרם לה להחליק, והיא נפלה לגינה. זה כנראה מקרה יותר נדיר, מקרה יותר, מה זה נדיר? מקרה שלא הייתי, אין לי מה לעשות כנגד זה. רב אמר שדחפתה חברתה. יש לי כמה בהמות שלוחים בדרך. הם הולכים אולי, אולי יש בו איזה גשר כזה, בוא נדמיין גשר. יש לי כמה כבשים שלוחות בגשר, ואחת מהן דחפה את חברתה והיא נפלה לגינה של, לגינה של השכן. עכשיו הגמרא תסביר מה ההבדל בין שתי הקריאות האלה, בין רב כהנא לרבה. מה דאמר שדחפתה חברתה? כל שכן שהוחלקה במימי רגליה. רבה שאמר שמדובר במקרה שדחפתה חברתה, הוא יגיד שהדין יהיה אותו דין גם כן, כל שכן, כשהיא חולקה במימי רגליה. אם כשחברתה דוחפת אותה, שזה מקרה שאולי הייתי יכול למנוע איכשהו, בכל זאת אני חייב, כל שכן המקרה שהוחלקה במימי רגליה, שאני אהיה חייב. ומאן דאמר שהוחלקה במימי רגליה, אבל דחפתה, סליחה, הסברתי לא נכון. שוב, יש פה מקרה שמשלמת מה שנהנית, ולא משלמת מה שהזיקה, יש פה איזה כולה מסוימת, שאנחנו מקילים על המקרה שנפלה, שאנחנו אומרים, תשלם רק מה שנהנית, לא מה שהזיקה. אז מאן דאמר שדחפתה חברתה, ואפילו מקרה כזה שדחפתה חברתה, שזה מקרה שאולי הייתי יכול למנוע, משלמת רק מה שנהנית, כל שכן, כשהוא חולקה ממני רגליה, שזה מקרה עוד יותר שהיה קשה לי למנוע, שאני בעצם משלמת רק מה שנהנית ולא מה שהזיק. אבל מאן דאמר, ממשיכה הגמרא, שהוא חולקה ממני רגליה, אבל דחפתה חברתה פשעה ומשלמת מה שהזיקה, דאמר לי, באי לך עבור רי חד אחד. כלומר, מי שסובר, רב כהנא חושב, שאמר שמדובר דווקא כשהוא חולקה ממי רגליה, הוא יגיד שבמקרה של רבה, במקרה שדחפתה חברתה, זה יהיה פשיעה. והוא יצטרך לשלם את מלוא הנזק. למה? הוא יגיד לו, תשמע, היית צריך להעביר אותם אחד אחד. היית צריך להעביר כבשה כבשה. לא העברת אותם כבשה כבשה. לקחת עצמך את הסיכון שאחת מהן תדחוף את חברתה. לכן תשלם פה לא מה שנהנית, שזה התשלום הנמוך כמו שהסברנו, תשלם מה שהזיקה, כמו מקרה של נזק שנגרם מרשלנות. הסוגיה הזאת, על המר רגליים, מחדלת לנו את עיקר העניין במקרה שנפלה. יש כאן דין מיוחד. הדין שמשלם את מה שנהנית, שמופיע במשנה, זה דין מיוחד. אנחנו מקילים פה על בעל הכבשה, בגלל שהוא לא התרשל בשמירה. הסוגיה הזאת מבהירה שיש מקרים של נפילה, שבהם לא ניתן לו את הג'סטה הזאת. בהם נגיד, שמע, למרות שהייתה פה נפילה, התרשלת, ולכן אתה תעבור למסלול המחמיר יותר של תשלום על מה שהזקת. סוגיה מספר 3. אנחנו עוברים עכשיו לעוד סוגיה קצרה, שגם דנה בגבולות של הדין המיוחד הזה של משלמת מה שנהנית. אמר רב כהנה, לא שנו אלא באותה ארוגה, אבל מארוגה לארוגה משלמת מה שהזיקה. רב כהנה אומר, שמה שכתוב במשנה שמשלמת מה שנהנית, זה רק אם אכלה באותה ארוגה שאליה נפלה. אבל אם אכלה מארוגה לארוגה, מהקרוב לגזר, מהגזר לתרד, מהתרד לארטישוקים, בעצם ברגע הזה היא עוברת למסלול של נזק רגיל, משלמת מה שהזיקה. התשלום הנמוך של מה שנהנית הוא רק על ההרוגה הראשונה שנפלה עליה. מה הסיבה? לא לגמרי ברור. רש"י מסביר שיש כאן ג'סטה מיוחדת להרוגה הראשונה, כי שם זה אונס גמור. היא נופלת לשם, היא חייבת לאכול. כן, כבשים לא חזקים במשמעת עצמית, הם לא ידועים באיפוק העילאי שלהם. אבל השאר השדה היא כבר לא אונס. היא כבר... היא בוחרת בעצם, כי יש פה איזה כניסה לתוך המחשבה של הכבשה. הרוגה הראשונה, בסדר, הבנו שאכלת, סבבה, זה הגיוני, אבל הלכת לעוד הרוגה ועוד הרוגה, על זה כבר את מוגדרת כמזיקה. זה כבר לא, מקרה של אונס, ולכן תשלמי את כל מלוא... תשלמי, כלומר, הבעלים שלך ישלם את מלוא הנזק. עד כאן דברי רב כהנה. ורב יוחנן אמר, אפילו מארוגה לארוגה, ואפילו כל היום כולו, עד שתצא ותחזור לדעת. רב יוחנן לא מקבל את החלוקה ואת הצמצום של רב כהנה. מבחינתו אפילו אם הולכת מארוגה לארוגה, כן? מהקרוב לגזר, מהגזר לתרד, אפילו כל היום, עדיין היא נחשבת בגדר של אונס והיא משלמת רק מה שנהנית. אלא אם כן, היא יוצאת מהגינה וחוזרת לדעת. מה זה חוזרת לדעת? כלומר בידיעת הבעלים. אם היא יצאה מהגינה ועכשיו היא תחזור לשם בידיעת הבעלים, מקרה כזה ברור כמובן שהוא יצטרך לשלם במה שיזיק. זה נזק קלאסי. זה נזקי שן. אבל כל עוד זה לא המצב, כל עוד היא נפלה לגינה ולא יצאה משם, משלמת רק מה שנהנית. עכשיו יגיע רב פאפה ויחדד את דברי רב יוחנן וידייק אותו באופן שנבין פה איזה עניין מאוד חשוב. אמר רב פאפה, לא תימה עד שתצא לדעת ותחזור לדעת, אלא כיוון שיצאה לדעת, אבל פי שחזרה שלא לדעת, מה הייתה? מה דה אמר לי? כיוון דיאלפה, כל אימת דמשתמתה להתם רעתה. בוא נסביר. רב פאפה מדייק בדבריו של רב יוחנן ואומר, אל תבין לא נכון. אל תבין שצריכה, שבשביל להתחייב על מלוא הנזק, צריך שהיא תצא בידיעת הבעלים, ותחזור שוב בידיעת הבעלים. ורק אז במקרה כזה, רב יוחנן אומר שמשלמת מה שהזיקה. לא. אפילו אם רק יצאה מהגינה, והבעלים מודע למה שקרה, אפילו אם החזרה שלה לגינה הייתה בלי ידיעתו, נניח היא ברכה עוד פעם, או היא ברכה והלכה לגינה, במקרה כזה הוא כבר יצטרך לשלם מה שהזיקה. מדוע? משום שאחרי הפעם הראשונה בגינה היא כבר ילפה, היא כבר למדה. היא למדה על המקום המדהים הזה, היא למדה על הבופה המטורף הזה שהגינה מציעה, ולכן עכשיו ברור שהיא רוצה תמיד לחזור לשם. לכן הבעלים חייב שמירה מיוחדת כדי שלא תחזור לשם. ככה רחשי מסביר. ואם הוא לא, הוא לא עושה את זה, הוא נחשב מזיק רגיל. משלם מה שהזיקה. כלומר, הפטור הזה של הנפלה לגינה, זה פטור חד פעמי. אחרי זה, אם תחזור לשם, זה כבר יהפוך להיות מה שהזיקה. זה כבר, גם אם הוא שמר בשמירה רגילה, אם תחזור לשם, הוא צריך כבר שמירה מיוחדת. היא כבר יודע שהיא רוצה להגיע לשם. לסיכום, אנחנו מודעים לזה שזה ממש כולה, שהוא משלם רק מה שנהנית, ולכן רב פאפה חושב שזה רק בהרוגה המקורית. כאילו רב יוחנן חושב שזה לא. לא רק בהרוגה המקורית. בכל השדה, בכל היום. אבל גם רב יוחנן מוכן לקבל את זה רק פעם אחת. הפעם השנייה הוא כבר יצטרך לשלם נזק שלם על מה שהזיק. עכשיו נעבור לסוגיונת האחרונה להיום, שדנה בחלק הבא של המשנה. החלק הבא של המשנה, כאילו הצד השני של אותו אמרה. כן? המשנה אמרה, אם נפלה לגינה והזיקה, משלמת מה שנהנית. אבל אם, אומרת הגמרא פה עכשיו, ירדה כדרכה והזיקה, משלמת מה שהזיקה. זוכרים? כבר הסברנו את זה. בניגוד למקרה שהבהמה נפלה, כאן ירדה כדרכה לגינה. במקרה כזה היא משלמת מה שהזיקה, את מלוא הנזק, כן? זה נזקי שן קלאסי. בהמה נכנסה לגינה, בצורה כדרכה, כנראה שהייתה פה רשלנות של השמירה שלי, ולכן היא משלמת מה שהזיקה. על זה שואל רב ירמיה, באי רב ירמיה, ירדה כדרכה והזיקה במי לידה, מהו? מה הדין אם ירדה כדרכה, פסעה מהדנות ברמפה שיורדת הגינה, ואז פתאום, במקום לאכול ולהזיק בנזק של אכילה, היא התחילה ללדת בגינה. אולי האוויר הטוב, אולי הריחות של הירקות עשו לה איזה ככה זירוז, והיא מזיקה את הגינה במי לידה, בנוזלים שמפרישה בזמן הלידה. מה הדין במקרה כזה? עכשיו, מה הקטע של השאלה הזו? מה היא מנסה לבדוק? הגמרא מסבירה. אליבא דמנדא אמר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. לא תיבא אלך. כי תיבא אלך. אליבא דמנדא אמר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. מה אי? כבר דיברנו. בתחילת המסכת את תחילתו בפשיעה וסופו באונס. בגדול, הרעיון של תחילתו בפשיעה וסופו באונס זה מקרים שבהם הסיטואציה מתחילה בפשיעה, מרשלנות של בן אדם, אבל בסוף הנזק עצמו לא נגרם מהרשלנות אלא מאונס, ממשהו לא צפוי שלא היה בשליטתי. כן? לא למדתי בכלל הבגרות, אבל בסוף, כשבאתי למבחן, באו חייזרים וחטפו אותי. כן? תחילתו בפשיעה, שלא למדתי, אבל סופו באונס. חטפו אותי חייזרים. המקרה שלנו הוא גם מקרה כזה לכאורה, נכון? הייתה פשיעה, כי ירדה כדרכה לגינה, משהו שלא שמרתי עליה כראוי. אבל הנזק בפועל היה מלידה, שזה לכאורה מצב של אונס, כן? זה לא הנזק הרגיל שהתרחש. קרה פה מקרה כאילו התערבות של כוח עליון, היא פתאום התחילה ללדת. אז אנחנו מסבירים את השאלה של רבי ירמיה. לפי מי שסובר שתחילתו הפשיעה עצמו באונס חייב, כי זה הרי מחלוקת. בכל השאס, האם תחילתו הפשיעה עצמו באונס חייב או פטור? לפי מי שחושב שחייב, אז גם פה אין שאלה, ברור שגם פה הוא יהיה חייב. מה רבי ירמיה התכוון לשאול? לפי מי שסובר שתחילתו הפשיעה עצמו באונס פטור, האם גם פה זה יהיה פטור? האם גם המקרה שלנו בעצם יוגדר כתחילתו הפשיעה עצמו באונס? למה לא? הגמרא מסבירה. מי אמרינן, כיוון לתחילתו הפשיעה עצמו באונס פטור, אז גם פה הוא יהיה פטור. או דילמה, הכה, כולה בפשיעה הוא. כיוון דקחזי, דקריבה לילה מילד, היא באה אליה לנטורה ולסתמורי בגבה. האם בעצם המקרה שלנו מוגדר כתחילתו הפשיעה עצמו באונס? או שנגיד שגם הלידה עצמה זה לא אונס. למה? אתה רואה שהיא, בוא נגיד, לידה זה לא איזה דבר בלתי צפוי שקורה. אנחנו יודעים שבמה עומדת ללדת, אתה ידעת את זה. במקרה כזה, אתה צריך לשמור עליה, אתה צריך לדעת שאם היא, שהיא יכולה להזיק על ידי מי הלידה. נכון, כשאתה התרשלת, התחלת בהתרשלות בזה שלא שמרת עליה וירדה כדרכה, אבל גם הנזק עצמו הוא התרשלות, לכן זה לא תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה תחילתו בפשיעה וסופו בפשיעה. הכל זה פשיעה אחת גדולה. ולכן, זה בעצם הצדדים של רבי ירמיה, בזה הוא התלבט, האם החלק השני נחשב פשיעה, או שנחשב אונס, ואז יהיה תחילתו בפשיעה, זה בא באונס, ואז לפי המאן דאמר שפטור, אז גם פה זה יהיה פטור. זה מה שהתכוון רבי ירמיה לשאול, ומה התשובה לשאלה שלו? תיקו. אין תשובה. השאלה נשארת ועומדת, ואין לנו תשובה חד משמעית ביחס אליה בסוגיה. עד כאן הסוגיה האחרונה. אז בואו נעשה סיכום זריז. היה כאן בעצם ארבע סוגיות קצרות שדנו בחלוקה שהמשנה יצרה. המשנה יצרה שתי מערכות תשלומים, אחת למקרה שנפלה ואחת למקרה שירדה כדרכה והזיקה. הסוגיה הראשונה דנה בדברי רב שהעמיד את סיפור הנפילה בנזק של החבטה, ואחרי דיון הגענו למסקנה שרב התכוון לומר שגם על ההנאה של החבטה הוא צריך לשלם, וזה לא דומה למבריח חברים מנזקי חברו. הסוגיה השנייה הביאה ויכוח בשאלה איך היא נפלה, האם בגלל מרגליים או בגלל שדחפו אותה, והסבירה שיש הבדל בין רמת האשמה בין שני המקרים האלה. הסוגיה השלישית הביאה מחלוקת של רב כהנא ורבי יוחנן בשאלה אם הקולה של מה שנהנית זה רק בערוגה אחת או בכל מה שהיא אוכלת. אבל בכל מקרה סייגנו שם ואמרנו שזה קולה של פעם אחת. אם היא תחזור שוב לשדה זה יהיה נזק רגיל. בסוגיה האחרונה, הרביעית, דנו במקרה שירדה כדרכה, כלומר רשלנות. אבל בפועל הנזק היה מתוצאה מלידה, שזה אולי אונס, אולי גם רשלנות, כי זה צפוי מראש, ונשארנו בשאלה. אז עד כאן ארבעת הסוגיות, שבעצם דנו במקרה, בחלוקה שהמשנה יצרה בין נפלה לירדה, בין משלמת מה שנהנית למשלמת מה שהזיקה, וגילינו, בעצם דנו בנושא הזה שיש פה בנזקי שן איזשהו חידוש מעניין, שבנזקי שן יש מצב שאני לא משלמת את מלוא הנזק, אלא רק משלמת מה שנהנית, מערכת תמחור אחרת, ומתי אנחנו מפעילים את המערכת הזאת, ומתי אנחנו לא מפעילים את המערכת הזאת. זהו, עד כאן הסוגיה להיום. נתראה בפרק הבא, ועד אז, בהצלחה, ואני מקווה שנהנתם. להתראות.